אנחנו באמת היוצרים של המציאות שלנו, בין אם אנחנו מבינים את זה או בין אם אנחנו לא. מה שאנחנו חושבים ומה שאנחנו מרגישים מעצב את מה שאנחנו חווים ביום יום שלנו.
שבוע נפגשתי עם אנה דוד לשיחה מיוחדת על ההתעוררות הרוחנית שלה שהסתיימה בטירוף. מה זה אומר, מה היא עברה שם, מה היא גילתה שם ואיך כל זה קשור ליצירת מציאות. כבר מתחילים. שלום וברוכים הבאים למאסטר, זה פודקאסט של האקדמיה ליצירת מציאות. אני ליאת שפר בן יעקב, כמו תמיד איתכם כאן בפודקאסט. והיום יש לי זכות גדולה, ממש ממש, לארח אישה מדהימה, שיש לי הזכות גם לקרוא לה חברת נפש, שאחת המתנות הגדולות שלי מהמסע שלי להודו, זה מבחינתי הייתה ההתפתחות הרוחנית שלי בהודו, זו אנה. אז אנה דוד, איזה כיף שאת פה איתי.
וואו.
אז אני אציג את אנה, ואנה אחר כך אתם תכירו אותה בזכות עצמה. אז אנה דוד מרצה ומנטורית לבריאות הנפש, היא אוטודידקטית, חוקרת תודעה ואהבה לחיים. יש לה מעל 15 שנות ניסיון בתפקידים בכירים בהייטק, ואתם נדבר היום אולי קצת איך הגעת מפה לשם, ועל המסע שלך בדרך. אנה מקימה בימים אלה ארגון שנקרא נפש חדשה, שמיועד לעזור לאנשים מתמודדי נפש בכלים חדשים ובגישה אחרת, ואנחנו ניגע בזה היום, ואנחנו מדברות כבר הרבה על הפודקאסט הזה, ועל כמה חשוב שניפגש ונדבר, והחודשיים האחרונים, אנחנו מקליטות את זה ככה חודשיים אחרי השביעי באוקטובר, ככה אמרתי לאנה, נראה לי המציאות אמרה לנו שאנחנו חייבות לעצור הכל ולהיפגש ולדבר, כי הנושא הזה שתמיד הוא חשוב ותמיד רלוונטי נהיה בתקופה הזאת כל כך מהותי, כל כך חשוב, וחשוב לקבל את הכלים ואת הנקודת מבט האחרת והבאמת שונה כל כך שאנה מביאה איתה. אז אנה, היי.
היי, וואו, איזה פתיחה. מרגש. אני רק אוסיף ואומר שגם את המתנה הכי גדולה שלי מהודו. זה היה באמת מסע מכונן. ומאיפה נתחיל?
בוא נחשוב, מאיפה את רוצה להתחיל? את רוצה לספר קצת על המסע, איך מגיעים מ-15 שנים בהייטק להיות חוקרת תודעה ומרצה ומנטורית לבריאות הנפש?
אני חושבת שהמסע הזה לקח אותי לשם, אני לא בטוחה שאני בכלל בחרתי את זה, זאת אומרת, זה אולי מתחיל מ-2012 כשאיבדתי שליטה לחלוטין על המחשבות, הרגשות והמעשים שלי, כשעמדתי שם בקומה 22 במלון דיוויד אינטרקונטיננטל בטירוף מוחלט, משוכנעת לחלוטין שאין פרטיות בעולם ושעוקבים אחריי ושמנסים להרעיל אותנו דרך האוכל ושיש קבוצה קטנה מאוד של אנשים ששולטת בעולם ולא אכפת להם מהכלל ובטח שלא מהפרט ממני. ושם אני נמצאת עם אמא שלי והפסיכיאטר שרק הכרתי, ואני מבינה מצד אחד שאני בסוג של שיגעון, ומצד שני אני לא מבינה מה קורה לי, אני לא מבינה מה אני מרגישה, אני לא מבינה מאיפה אני קולטת את המידע הזה, ואני בעיקר רוצה לעצור את זה. אני בעיקר רוצה לעצור את זה ואני לא יודעת איך. אני מבין, זאת אומרת, ויש גם איזשהו רגע שאני חושבת לגמור עם זה, והדרך שלי לגמור עם זה לא כי אני רוצה לסיים את החיים, אלא כי אני אומרת, אוקיי, אם אני אסיים את החיים, אז אני אפסיק בעצם להרגיש את כל מה שאני מרגישה. ונמצאים שם ומנסים להוריד אותי, להוריד אותי מהקומה 22.
אז רגע לפני, שנייה, אני רוצה לעשות לנו כמו בסרט רגע אחורה. ולפני שתספרי לנו על ההתמודדות ומה קורה באותו רגע, איך בכלל מגיעים לנקודה הזאת של שיגעון, את קוראת לזה, או של איבוד תחושה של שליטה בחיים? זה היה רגע מסוים, זה היה מסע, זה היה הידרדרות, כאילו איך זה קרה התהליך הזה?
זה היה בעקבות טראומה. הרבה דברים מתחילים בעקבות טראומה, ולא פגע בי מכונית, זאת אומרת טראומה הרבה פעמים זה פיזי, אבל יש גם טראומות שהן רגשיות, שזה איזשהו אירוע חוויה שאנחנו חווים. אנחנו גם לא חייבים לחוות את האירוע הזה, אנחנו יכולים לצפות באירוע הזה כצופה מהצד, אנחנו לפעמים יכולים אפילו לראות אותו בסרט, בסרטון ביוטיוב, טיק טוק, אבל מה שמאוד משנה זה מה האימפרינט הרגשי שאנחנו מרגישים, זאת אומרת מה הרגש שאנחנו חווים באותו הרגע, והרבה פעמים אנחנו משייכים את אותה החוויה אלינו, אוקיי?
אני אעצור רגע כי זה חשוב שנייה לפני שתמשיכי, שגם בעצם מצפייה בסרטונים, אפרופו שוב כל מה שמציף אותנו בחודשים האחרונים, למרות שזה יכול להיות לא קשור אלינו אישית או לא זה, עצם הצפייה יכול לייצר חוויה טראומטית, ממש של טראומה אמיתית, הצבעה אמיתית במערכת שלנו, שאחר כך משפיעה כאילו עברנו את זה בעצמנו, זה חשוב וקריטי כי יש שיחות, כן לטבול, נסתכל, לא להסתכל על מה ומה, חשוב רגע לעצור ולשים ככה סימן קריאה גדול ליד הדבר הזה, זה מייצר טראומה אמיתית, כאילו עברנו, עלול, בסדר, לא אצל כל אחד, לא בכל מנגנון, אבל זה בהחלט עלול לייצר ממש טראומה, כאילו אנחנו חווינו זה כי המערכת שלנו לא יודעת להבדיל בין
נכון.
מציאות לבין...
נכון, המוח שלנו בעצם לא יודע להבדיל בין משהו שקורה לנו במציאות לבין משהו שמתרחש רק אצלנו בדמיון, וכשאנחנו רואים סרט או סרטון אנחנו בעצם מכניסים את זה לדמיון, ומה שמשנה זה בעצם אותו הרגש שאנחנו משייכים לאותה חוויה שצפינו, ראינו, לא בהכרח חווינו. ולי היה, הטראומה שלי זה היה פחד ממוות, ובאותה תקופה הייתי עם בן זוג, ולבן זוג היה אבא שהוא חולה מאוד, מושתל ריאות שמסתובב עם בלון חמצן, ובתקופה האחרונה בחייו ראיתי מראות מאוד קשים, מראות שהפגישו אותי עם שאלות קיומיות של מוות ומשמעות החיים וטוב רע, זאת אומרת אני ראיתי בעצם איך מנסים להחזיק את הגוף הזה בחיים למרות שהוא כבר עוד שנייה מתפרק, ואם לא הרפואה המערבית המודרנית כנראה שהאדם הזה לא היה בין החיים, וזה מפגיש אותי עם המון שאלות קיומיות של על החיים.
בת כמה היית באותו זמן?
הייתי בת 26 באותה תקופה, קצת לפני 26, אבל בערך זה, ואז בעצם מגיע אירוע שהאדם הזה נפטר, ואני פעם ראשונה ממש זוכרת את הסצנה שלה בבית חולים, שאני רואה את הגוף הקטן הזה, כחוש,
חיים.
חסר חיים, וזה מעורר בי משהו, אוקיי? אני לא יודעת להסביר מה זה בדיוק עורר, אבל ממש הרגשתי איזושהי סערת רגשות בפנים, ומצד אחד הרגשתי המון כאב והמון צער, ומצד שני הרגשתי גם המון הקלה. וממש הרגשתי מין איזשהו מין פאק כזה בלב, של מצד אחד איזשהו כאב ומשהו משתחרר, והתחלתי להרגיש מין זרימה מטורפת של אנרגיה, שהיום אני יודעת להסביר את זה, אז כמובן שלא ידעתי בכלל לתמלל את כל הדבר הזה שקורה לי, ומאותו הרגע אני מתחילה לחוות כל מיני חוויות, היום אני יודעת להגיד שהן היו חוויות רוחניות, אז בכלל לא ידעתי, אבל היה הרבה שמחה, היה הרבה אור, היה הרבה רגשות חיוביים, והתחלתי לראות את העולם אחרת. התחלתי אולי לראות דברים שלא רואים, לשמוע דברים שלא שומעים, אבל זאת הייתה חוויה מאוד עוצמתית ומאוד נעימה, והיה לי המון אנרגיות, והאנרגיות האלה הופנו כולם לעשייה, מהם התחלתי לעשות וליצור המון דברים.
לכאורה חוויה מאוד חיובית.
לכאורה חוויה מאוד חיובית, וגם במקביל המשכתי לחוות כל מיני תופעות שלא ממש ידעתי להסביר, הרגשתי חיבור מטורף לאנשים, הרגשתי, אחרי זה החיבור הזה הלך לחומר, זאת אומרת, לא הרגשתי נפרדות ביני לבין אנשים אחרים, ביני לבין חומר, הרגשתי מין איזשהו מין סוג של חוויית אחד כזאת, שזאת הייתה תחושה אגב מאוד נעימה. וגם מאוד ממכרת, ומאוד מין תחושה כזאת, כמו סם כזה, שאתה רוצה עוד להרגיש ממנו, ועוד להרגיש ממנו.
אני אעצור רגע פה, רגע, אני אחבר באמת למי שמאזין לפודקאסט ומכיר כך שאני מדברת הרבה על הדברים האלה. בעצם אני מדברת הרבה על האחדות הזאת בין רוח לחומר ולחוות את הרוח בתוך הגוף הפיזי, והעובדה שאנחנו נשמה שחק חיה בתוך גוף פיזי, והאחדות הזאת בינינו שאנחנו חלק בלתי נפרד מהמציאות. בעצם כל הדברים שאני מדברת עליהם, את ממש חווית אותם בחוויה החושית שלך בעצם פה בכדור הזה, וזה היה בסך הכל, לפחות בהתחלה, חוויה מאוד
נעימה,
מעצימה
כן.
ונעימה.
נכון, היא הייתה חוויה מאוד מעצימה ונעימה, וגם אולי בגלל שהטבע שלי הוא מאוד סקרן, אז זה משך אותי גם, רציתי לחקור את זה, רציתי לחוות את זה. אבל שוב, זה סוחף אותך, ואתה שוכח שאתה עדיין, כן, אתה נשמה, אבל אתה עדיין בגוף פיזי. והגוף הזה הוא צריך טיפול, הוא צריך, את יודעת, מה זה?
התייחסות.
התייחסות, בדיוק. והפסקתי כזה לישון, והפסקתי לאכול, והפסקתי לשתות, ואז בעצם התחלתי להזות. ואז עם החוויה הזאת התחילו גם הזיות, זה התחיל להתערבב, והתחלתי בעצם להיכנס לרגשות של פחד, לרגשות של אימה, לרגשות של... זאת אומרת, כשהזיות התחילו להיכנס, אז התחלתי לראות דברים מאוד מוזרים, כמו למשל הייתי יכולה... אני זוכרת שראיתי משחק כדורגל של... הבן זוג שלי דאז, הוא היה אוהד ברסה, ובדיוק היה משחק קלאסיקו של ברצלונה נגד ריאל מדריד, ואני זוכרת, אני מסתכלת על הטלוויזיה, ואני מסתכלת על השחקנים של ברצלונה, ואני מדמיינת אותם עם מלאכים, אני ממש רואה מלאכים, כן? כאילו זה מעבר לזה, ואני מסתכלת על השחקנים של ברסה, ואני רואה כמו שדים. ואני מסתכלת על זה, ואני מבינה ש... זאת אומרת, זה כבר לא אמיתי, זה משהו שהמוח שלי מייצר, ועדיין זה מה שאני רואה.
אני
וזה מאוד...
רוצה רגע שנייה להעמיק, מה בחוויה שלך, איך... מה היה ההבדל? כי הרי בעצם גם כשחווית את האחדות הזאת, שאת רואה את הכל ביחד, ואת חווה את הנשמה בתוך הגוף, למי שמהצד, ועוד נדבר על זה לצורך העניין ברפואה הקונבנציונלית, או בהגדרות היום של ה-DSM, יכול להיות שגם זה היה מוגדר כאיזשהו סוג של הזיה או פסיכוזה, מה ההבדל בחוויה שלך רגע, בין מה שחווית בעצם עד לאותה נקודה שכן היה נעים, ולמרות שהוא היה מאוד מאוד שונה מהחוויה החושית הרגילה נקרא לזה, לבין אותו רגע שהבנת שזה כבר הזיה, וזה כבר לא באמת המציאות, אלא דברים בתוך הראש שלך.
כי אז כבר השכל מגיע, ואז את בעצם באה ואת אומרת, רגע שנייה, אני רואה משחק כדורגל, אוקיי? ורגע שנייה, אני מבינה שבעצם יש פה שידור של שחקנים, ורגע זה לא יכול להיות שזה מה שאני רואה. זאת אומרת, מתחיל איפשהו... להתרבב לך המציאות שלנו עם ההיגיון הבריא שלך, ואת מבינה שכאילו לא הגיוני מה שאת רואה. אז את מבינה שזה הזיה, ואת גם מרגישה כבר שזה לא נעים. זאת אומרת, כבר את כן מבינה שאת לא בקו הבריאות שלך. ועדיין, עדיין הייתי בסוג של, אני לא אגיד הכחשה, אבל לא דיברתי על הדבר הזה, אבל זה כן הכניס אותי פתאום ממצב של רגשות שהם היו מאוד חיוביים, לרגשות שהם מאוד שליליים. פתאום התחלתי להבין שאולי אני מאבדת שליטה.
מישהו
ואז
ידע
הכניס...
בתקופה הזו שאת עוברת?
לא.
גם לא כשזה
לא.
היה טוב וגם לא אחרי, בכלל.
לא. לא. ואז בעצם הרגשות מתחלפים לרגשות של פחד, איבוד שליטה, של... בוודאות, וכשאנחנו מאבדים, כשאנחנו עוברים לרגשות האלה, אז אנחנו ממשיכים לקבל אינפורמציה בהתאם לרגשות האלה, אוקיי? שוב, זה משהו שאני יודעת להסביר לך את זה היום, אז כמובן שלא ידעתי את זה. ואז התחלתי לחוות כל מיני חוויות, התחלתי לחוות כל מיני זיכרונות, בוא נגיד, בהתחלה מהחיים האלה, אוקיי? של חוויות שאני חוויתי בחיים האלה, וידעתי בצורה מודעת שחוויתי מהחוויות האלה, והן היו חוויות לא נעימות, אוקיי? והן היו קשות. ואחר כך זה התחיל לעבור לכל מיני זיכרונות שאני לא זכרתי אותם. זאת אומרת, אני לא חוויתי אותם בחיים האלה. הייתה לי חוויה ממש קשה שהרגשתי שאני נמצאת בתוך בית ואני נמצאת במצב של מלחמה, ממש מלחמה שיורים, אני שומעת את היריות, יש שריפה, שורפים, אני ממש כאילו מריחה את הריח של, של, של השריפה, אבל אני יודעת, אבל אני לא רואה עשן, כאילו אני לא רואה אש ואני לא רואה עשן, וזה מתחיל לבלבל אותי, ואני מתחילה להבין שרגע, שנייה, מה זה החוויה הזאת? כאילו, מה זה הזיכרון הזה? זה בכלל לא, אני לא חוויתי, אני לא הייתי בסצנה של מלחמה בחיים שלי, אני לא הייתי בסצנה כזאת, וזה התחיל להידרדר לזה שאני ממש מרגישה שאני נשרפת חי עם עוד קבוצה של נשים וילדים, אני ממש שומעת את הזעקות שלהם, אבל אני לא חוויתי את החוויה הזאת, ואני לא, וזאת הנקודה שאני מרגישה שאני ממש משתגעת. זאת אומרת, אני מפחדת כבר להיות עם עצמי, אני מפחדת, אני כבר לא מבינה לחלוטין מה קורה, וככה זה הולך ומדרדר, וזה כל הזמן נע בין חוויות שאני מנסה להרגיע את עצמי לכל מיני תובנות שאני מקבלת, לבין דברים פתאום שאני גם אפילו רואה אצל אנשים אחרים, פתאום אני פוגשת אנשים, ופתאום אני מזדעזעת מכל מיני פלשבקים ממראות שאני רואה, ואני אפילו לא מבינה מה קורה, אני פשוט רואה את זה, ואני כבר לא רוצה להיות חלק בכל הדבר הזה, אבל...
כל הזמן הזה בעצם עובדת, מנהלת בהייטק, חיים
כן.
רגיל.
כן, אבל באיזשהו שלב אני כבר, אני רואה ומרגישה את הכל, אני פוגשת אנשים, ויש אנשים שכאילו, אני רואה דברים טובים, ויש אנשים שאני רואה דברים פחות טובים, וזה מפחיד אותי, אני כבר לא מבינה מה קורה, והמצב הזה עוד יותר מכניס אותי למצב של פחד, חוסר שינה, כאילו אני כבר מתחילה להטיל ספק, בעצם כל העולם שלי קורס, כל ההבנה שלי לגבי העולם קורסת, גם באתי מעולם שהוא מאוד ריאלי, זאת אומרת, את מתעסקת בהנדסת תוכנה, ב-0 ו-1, מבחינתי כל מה שאני צריכה לראות, אני צריכה לשמוע, וכל מה שאני לא רואה ולא שומעת הוא לא קיים, ומה זה בכלל כל החוויות האלה, אני לא מבינה את זה בכלל, אני גם לא יודעת להסביר את כל הדבר הזה לסביבה שלי, ולאט לאט אתה מתחיל לגייס דפוסים של שיגעון. עכשיו, היום אני מבינה שהדפוסים האלה של השיגעון הם נועדו בעיקר כי רציתי להגן על עצמי, ויכול להיות שאיזשהו מנגנון לאותת לסביבה שאתה כבר איבדת השליטה.
את
כי
הדוגמאות
בשל...
למנגנונים כאן?
אתה יכול להתרחק מאנשים מסוימים ולהגיד שאנשים האלה הם לא טובים והם רוצים לעשות חרה כי אתה מרגיש אולי איזשהו משהו מהם, מאוד חרד אם פתאום יש אנשים עם נשקים לידך או עם איזשהם חפצים חדים כי אתה מתחיל כאילו ממש להיות בלחץ כאילו מזה שבעצם ממה שאתה חווה יכולה להיות באמת המציאות שלך. ואז אתה מתחיל להסתגר, לדוגמה, לא לרצות לצאת מהבית, לא לרצות להיות עם אנשים, אוקיי? או להפך, להיות אפילו אגרסיבי יתר על המידה, כדי שאנשים לא יתקרבו אליך, כדי שאנשים לא ירצו להיות במחיצתך. ומן הסתם אתה גם מתחיל לדבר על כל מיני דברים שאנשים אלה מושג, אתה גם מתחיל לשתף פתאום חלק מהחוויות שאתה חווה, ואנשים מסתכלים עליך בצורה מאוד מאוד מוזרה, כאילו אין להם מושג על מה אתה מדבר, זה, גם לפעמים זה גם גיבובים של שטויות, כי בעצם הפרשנות שלך של אותה המציאות, כן, במרכאות שאתה חווה, היא על בסיס המידע שיש לך, על בסיס ההבנה על העולם שלך מעכשיו. עכשיו, אז לא ידעתי להסביר שום דבר ממה שקורה, אז אתה בעצם לוקח כל מיני הבנות שלך לגבי החיים, ואתה איכשהו עוטף את זה ביחד, כדי לנסות להסביר בצורה הגיונית מה קורה לך, וכמובן שאין בזה שום היגיון, אוקיי? כי אין בזה שום היגיון, אבל איכשהו לעצמך אתה מרגיש שאוקיי, כאילו אולי אתה הסברת את זה טוב. כמובן שלסביבה שלך זה מרגיש כמו טירוף מוחלט, לא מבין בכלל איך אתה מחובר. הייתי משוכנעת למשל, אז הייתי בקומה 22, היה לי מזרון יוגה, והייתי משוכנעת שאם אני עומדת על המזרון יוגה, או בכלל שגומי נוגע בי, אז בעצם זה הדבר היחיד שיגרום לי לא להתמזג מהעולם, כי בידע שלי גומי זה
מבודד,
כן? כי אני באה מעולם של הנדסה, חשמל וכן הלאה, אז גומי זה מבודד, אז אם אני אעמוד על הגומי הזה, זה הדבר היחיד שימנע ממני, מה שנקרא להתמזג עם העולם, אוקיי? כי זה משהו שכבר מאוד פחדתי ממנו, כי כבר ראיתי שהכל מחובר. אז... שזה אגב גם מה ששבר אותי בסוף, כי כשסוף סוף הורידו אותי מקומה 22, הייתי בדרך לקליניקה, מרפאה של הרופא, של הפסיכיאטר, אז אני זוכרת שעצרנו שם באיזושהי צומת, ואנחנו עוצרים בצומת, ואני בפחד היום כאילו מהדבר הזה, ואני כל הזמן מחזיקה במזרון יוגה הזה, כי אני שוב משוכנעת שהדבר היחיד, לא הגיוני, כן? הדבר היחיד הזה הוא זה שמבודד אותי מהעולם, ואני מסתכלת ימינה ואני שומעת את הרדיו של הרכב מצד ימין כאילו הוא מתנגן לי בתוך הראש, ואני מסתכלת קדימה ואני רואה ג'יפ ג'ימני כחול של זוג, ואני ממש שומעת את השיחה שהם מנהלים באוטו, ואני אומרת איך זה יכול להיות, כאילו זה, שאת, אין לי הסבר לדבר הזה, ואז אני מורידה את הראש כי אני אומרת אוקיי, אני לא אתמקד בשום דבר, אני רק אסתכל למטה כי אולי אני לא אחווה את כל הדבר הזה, אז פתאום אני קולטת שהיד שלי מתמזגת עם המזרון יוגה. וזאת בעצם הייתה איזושהי נקודת שבירה של משהו שכאילו כל כך פחדתי ממנו, שכאילו בעצם מי אני בכלל, שאני, ומה אני, ומה זה הדבר הזה. ואז עד שהגענו לקליניקה כבר נחתתי על שתי הברכיים, ובתור אתאיסטית מוחלטת התחלתי להתפלל לבורא עולם, יקום, אלוהים, מה שזה לא יהיה, רק שיקח ממני את הדבר המוזר והזוי הזה. וזהו, ואחרי כמה דקות, או לא זוכרת כמה זמן, היה באמת שאט-דאון, כי אז קיבלתי תרופות פסיכיאטריות, טיפות, למקרה הזה, שהפילו אותי.
לפני, תכף נדבר על מה קרה אחרי זה, לפני האירוע הזה בקומה 22, מישהו חשד שאת מאבדת את זה, שאת באיזשהו מצב נפשי?
לא, כאילו כן, זה כבר היה כן, באיזשהו שלב כבר אז אני זוכרת פניתי לבן זוג שלי ואמרתי לו שמשהו קורה לי ואני, מה אני צריכה עזרה? מה אני צריכה עזרה? ואני זוכרת שאז הלכנו לבקר את הפסיכיאטרית ו... לא הייתי פתוחה בשביל לבוא לדבר איתה על החוויות שלי, כי חשבתי בעצמי שזה מאוד משוגע.
פחדת שאם מישהו ידע מה עובר לך בראש, אז יחשבו שהשתגעת.
אז ישפזו אותי.
ישפזו אותי.
פחדתי שישפזו אותי. פחדתי שיסגרו אותי במוסד. אז לא דיברתי. וכמובן שלא כאילו גם לא כל כך שיתפתי פעולה בשלב הזה, כי כבר הייתי בטוחה שכולם מנסים להרעיל אותי. אז זה כבר היה השלב שכן נכנס, זאת אומרת באיזשהו שלב גם המשפחה שלי כבר התערבה וכבר הבינו שהמצב יוצא מכלל שליטה, אבל אף אחד עוד לא הבין מה המצב, כאילו איפה אנחנו, כי שוב אני שיתפתי רק חלק מהדברים, הרוב לא שיתפתי בכלל.
את חושבת היום בדיעבד שהיית צריכה לשתף יותר?
כן, אבל אני עדיין חושבת שרוב הסיכויים אף אחד לא היה מבין אותי. אני חושבת ש בטח שמדובר על פסיכוזות, מה שמקוטלג כפסיכוזות. אני חושבת שבכלל, אני חושבת של כשיש התמודדות נפש זה מאוד חשוב שיהיה איש או מורה רוח שמלווה את האירוע. כי הרבה מהשיח, מהדברים שאני מדברת עליהם היום, אין בכלל מקום ברפואה המערבית, ודווקא כשהולכים לא לקונבנציונלי, כשהולכים וחוקרים נגיד את התרבויות השמעניות או תרבויות עתיקות, אז פתאום יש לזה מקום, ומסתכלים על זה אחרת לגמרי. ומאוד יכול להיות שאם היה שם את האיש רוח הזה שידע לתווך לי, להרגיע אותי, ואפילו לשכנע אותי לקבל עזרה בשלב יותר מוקדם, זה אולי היה משנה את התמונה.
אז אני רוצה תכף נחזור למה קרה באמת אחרי אותו יום ובאמת תחילת הטיפול, אבל נחזור דווקא רגע ונזוז בזמן, היום באמת עם הדרך שעברת וכלים שלך והכל, כשאת מסתכלת על מה שחווית, מה בעצם מבחינתך עברת, מה היה שם באמת?
אני בטוחה שזה התחיל מהתעוררות רוחנית שהידרדר למשבר חירום רוחני ונגמר בשיגעון. זאת אומרת, אין לי ספק בסוף שהשתגעתי, כי שום דבר מהידע שלי, מהכלים שאז היו לי בזמן ההוא, ידעו בכלל להסביר את החוויות שחוויתי. כן.
אני אגיד משהו רגע באמת, נקרא לזה במילים שלי, אוקיי? בעצם, כמו שאני ככה מכירה את הסיפור, בעצם חווית את המציאות ברמה הקוונטית שלה.
נכון.
באמת במקום שהכל מחובר ואין זמן ואין מקום והכל קורה בו זמנית, והחוויה היא על זמנית ועל מרחב, ואז את יכולה לשמוע, לראות, להרגיש את הכל ברגע, למרות שזה לא בהכרח שם, כמו לשמוע שיחה שבכלל לא מתנהלת לידך, או להרגיש חוויות. בעצם חווית את המציאות ברמה הקוונטית, אני בטוחה שיש אנשים שמאוד נבהלים ממה שאת מתארת, ויש אנשים שאומרים, וואי, איזה כיף. כאילו זה נשמע מדהים לחוות ככה את המציאות.
זה נכון, אגב, רק כשהתחלתי לחקור את הפיזיקה קוונטית, התחלתי בעצם להבין, לתת הסבר מדעי אולי לחוויות הרוחניות שחוויתי, ולגשר את הפער הזה בין המדע לרוח. עד היום, אגב, יש שאלות פתוחות מבחינת המדע. מה זה?
פורים בעלילה.
נכון, חורים בעלילה. אני מניחה שעם הזמן החורים האלה יתבהרו. גם לי אין את כל התשובות, אבל זה כן נתן לי איפשהו ביטחון של לפתוח את החוויה הזאת ולהתחיל לדבר עליה ולהתחיל לחקור אותה, ולא לנעול אותה באיזושהי תיבה ולזרוק את התיבה הזאת. מה גם שמאז שחוויתי את החוויה הזאת, זה כל הזמן חזר אליי, זאת אומרת כל הזמן הנשמה, המוח שלי, הגוף הסקרן שלי, הנפש שלי, הם כל הזמן, זאת אומרת כל הזמן זה חזר, כאילו תחקרי את זה, וכל הזמן קיבלתי את זה בכל מיני דרכים, בין אם זה היה מכל מיני סרטונים שקופצים לי ביוטיוב, בין אם הרצון שלי ללכת ולקרוא יותר על העולמות האלה, בין אם זה עם אנשים שאני פוגשת, זאת אומרת זה כל הזמן חזר לי, וכל פעם בלי שאני דיברתי על זה, שבדיעבד זה דבר טוב, וזה כנראה זה גם טוב שזה קרה, אבל לקח לי המון זמן בכלל לדבר על זה, לפתוח את זה, לתאר את זה כמו שאני מתארת את זה. ועדיין, עדיין, זה היה, בסוף זה נגמר בשיגעון. יכול להיות, לא יכול להיות בטוח, אם היה לי את הכלים שיש לי היום, זה היה אחרת. וגם לראיה, היום אני עדיין ממשיכה לחוות את זה. זה עדיין קורה לי. בפעם הראשונה שזה קרה לי אחר כך זה מאוד הביל אותי, אבל אז היה לי באמת את הכלים לנהל את זה, ואחר כך זה קרה לי שוב, זה כבר לא הביל אותי, וזאת אחת החוויות והתחושות היותר נהדרות שאפשר לחוות כנשמה בתוך גוף פיזי.
אז בואו נדבר על הכלים קצת.
כן.
מה הכלים שבעצם גילית באותו דרך? נעצור רגע גם נספר מה קרה בעצם מאותו משרד של פסיכיאטר, כי היה שם משהו מאוד מרגש בעיניי בבחירה המשפחתית גם.
אז א', אחד הכלים לדעתי שהוא דווקא לא היה שלי, אבל היה של המשפחה שלי, זה של להתמודד עם זה ביחד. לבחור להתמודד עם זה ביחד, ולא לאשפז אותי, למרות ששני הפסיכיאטרים לפני כן, זאת אומרת, אמרו, אין ברירה, חייבים לאשפז. ואימא שלי, באמת גיבורת על בסיפור הזה, אין מילים אחרות לתאר אותה, היא פשוט מחליטה שלא, אנחנו עושים את זה אחרת, ובאמת בעזרת משפחה של, תשעת, אני אחי, אבא שלי, אמא שלי וחברות, אנחנו מנהלים את האירוע הזה. אני בעצם 3 שבועות ראשונים בכלל נעולה בדירה עם אחי, כי זה בעצם היו 3 שבועות מאוד קריטיים, שם אחרי הקומה 22, בעצם הוא דואג לזה שאני אקח תרופות, בוקר, ערב, סוגרים לי את החושים לגמרי, אני לא חשופה לא לטלפונים, לא לטלוויזיות, לא, אפילו לא לאור השמש. ממש כאילו בתוך בית נעולה יחד איתו, בלי מפגשים חברתיים, בלי שום דבר, ממש הכי בסיסי בעולם, רק בשביל להשקיט את הטירוף הזה. ואחר כך היו עוד 3 חודשים עם המשפחה שלי, שגם כאילו הייתה בעיקר התאמת תרופות, כדי להוריד אותי מהתדר הגבוה הזה לתדר שלנו, ובעיקר להחזיר אותי למציאות שלנו. אז אחד זה היה באמת העניין הזה של הביחד עם המשפחה. בדיעבד היום אני מבינה כמה ברת מזל הייתי. אני אז, זאת לא הייתה, זאת אומרת, זאת לא הייתה בכלל החלטה שלי. זו החלטה שהתקבלה על ידי משפחה של אמא שלי, לקחה את האחריות על הדבר הזה. וזה גם החלטה מאוד לא פשוטה, כי אתה בעצם לוקח אחריות על מה שיהיה, ואתה לא יודע מה יהיה. בסדר? אז זה היה אחד. זה היה הכלי האחד. אני לא מכירה היום משהו שיכול... כשאנחנו נמצאים במצב פסיכוטי, בטח למצב שאנחנו כבר מאבדים שליטה על המחשבות, הרגשות והמעשים שלנו, אני לא מכירה היום איזשהו כלי אחר שיכול להוריד אותנו לקרקע, מלבד תרופות פסיכיאטריות. אני באמת לא מכירה. אם מישהו יוכל לחדש, אז אני אשמח. ובאמת זה מה שהיה, כאילו העבודה ביחד עם הפסיכיאטר, למצוא את האיזון עם התרופתי, וזה לא נעים אגב. כי אף אחד לא באמת יודע איזו תרופה תתאים, זה לא איזו תרופה אחת שמתאימה לכולם, זה תמיד איזשהו מיקס של תרופות, וזה לוקח זמן, ויש גם חוויות מאוד נעימות, לא נעימות בעקבות התרופות, אז עבודה ביחד עם הרופא. והשלב הבא זה בעצם משהו שפחות מדברים עליו ברפואה המערבית, כי בעצם הנרטיב זה שברגע שחווית את החוויה הזאת, זה רק עניין של זמן עד ששוב תחווה את החוויה הזאת. שאגב הוא נכון, אוקיי? אז מה שמעודדים אותך זה בעצם להמשיך לקחת את התרופות, ולזמן מה זה עובד טוב, אוקיי? אממה, הגוף שלנו הרבה יותר חכם ממה שאנחנו חושבים, או ממה שלימדו
שמע עוד
אותנו.
יותר.
כן, והוא מתרגל לתרופות האלה, ובעצם זה חוזר, אוקיי? אז זה בהתחלה חוזר במינונים נמוכים, ואז לאט לאט זה חוזר במינונים יותר גבוהים.
למרות שאת עם תרופות.
למרות שאתה עם תרופות, כן, וזה, ואז בדרך כלל יש בעלה מאוד גדולה, ואתה חוזר לרופא, והוא מעלה לך את המינון שוב, ושוב ושוב ושוב. אני לא יודעת מאיפה זה הגיע, אבל אני הייתי מאוד עקשנית, ואני התנגדתי מאוד להעלות את המינון, אני תמיד הייתי בעד להוריד את המינון. זאת אומרת, אני תמיד דחפתי למינון הכי מינימלי שיש, אבל באותו שלב כבר קיבלתי את גזרת הגורל, שכנראה אני לא אצליח לחיות את החיים שלי ללא תרופות, וזה בסדר, מה גם שכל האירוע הזה שחוויתי ב-2012 הוא מאוד הביל אותי. לא הסתכלתי עליו באותם עיניים כמו שאני מסתכלת עכשיו, וכשאתה חווה את החוויה הזאת, היא חוויה מאוד קשה, והיא חוויה שאתה לא רוצה לחוות אותה שוב. אז לאט לאט התחלתי להרגיש שזה עוד פעם חוזר, וזו הייתה הנקודה באמת שהתחלתי לקחת אחריות על החיים שלי, ולהתחיל לשנות הרגלים באורך החיים, ולהתחיל ללמוד ולהבין יותר טוב מה אני צריכה כדי לאזן את החיים שלי. והאמת היא שזה לא קשה. אנחנו תמיד חושבים שהדברים הם כל כך מסובכים, אבל לא. והכלים הכי אלמנטריים, אגב, גם היום אפילו בהפרעות של דיכאון וחרדות ואפילו מניה אפשר הרבה לטפל בתזונה, אבל אף אחד לא מדבר על זה, אז זה לא מדובר. למרות שעכשיו יש בארצות הברית יש יותר ויותר שיח על פסיכיאטריה תזונתית, אוקיי? זה עדיין מדשדש, לא הגיע כל כך לארץ, אבל זה שם. אז שינוי תזונתי, ואגב זה מאוד שונה אם זה דיכאון וחרדה לעומת מניה, כי בדיכאון יש ירידה חדה באנרגיה, אוקיי? ולעומת זאת כשאנחנו חווים התקפים היפומאנים-מאנים, או אפילו התקפים פסיכוטיים, זה טירוף של אנרגיה, זאת אומרת זה עלייה של אנרגיה, אז זה מזונות שונים. וגם מבחינת פעילות גופנית, כי אם למשל בדיכאון גם ככה יש לנו מעט אנרגיה, אז לצאת עכשיו סתם דוגמה לריצה או לאיזושהי פעילות אינטנסיבית זה כמעט ובלתי אפשרי, גם הגוף לא מסוגל לעשות את זה. לעומת זאת אם עושים תנועות מתונות כמו ביוגה ועדיין עושים איזושהי פעילות שמפעילה את כל המערכות בגוף, אז זה דווקא מזין אנרגיה. ולעומת זאת אם הבן אדם במאניה, אז אני אשלח אותו עכשיו לרוץ ומשהו שיוריד לו את כל הכמויות של האנרגיה. אז זה סתם שתי דוגמאות של מה עושים.
ואת כל זה את לומדת לבד וחוקרת לבד, זה לא משהו שמישהו אמר לך?
כן, כי בשלב הזה אני עברתי כבר כל כך הרבה מטפלים וכל כך הרבה רופאים, וגם נחוויתי המון, אז יש לי מעט מאוד אמונה, ואני גם מבינה אני גם מבינה שכנראה זה לא משהו של שטנץ, של אם כולם עושים את זה אתה תעשה את זה וזה יהיה, כנראה שאני צריכה למצוא את הדרך שלי. וגם היום אגב, גם היום כשאני מלווה אנשים, זה אף פעם לא משהו של הנה לך תעשה, זאת אומרת אנחנו תמיד עושים את ההתאמה של משהו שמתאים לנרטיב של אותו האדם, לאישיות שלו, לידע שלו, לרצון שלו, אז זה לא איזה שטנץ קבוע.
אני אשאל אותך רגע מתוך המקום הזה כרגע, שאת מסתכלת באמת אחרי הדרך שעברת ולאן שזה לקח אותך, איך את היום מסתכלת על החוויה הזאת? איך את היום מסתכלת על מה קיבלת מזה? איך את מסתכלת על מה עברת שם?
החוויה עצמה?
גם החוויה עצמה, גם מה שקרה אחרי.
אני חושבת ש כשחוויתי את החוויה הזאת לא אהבתי את זה, די הייתי יותר עסוקה בשאלה למה זה קורה לי, ו זאת אומרת זה גם די ריסק אותי לחלוטין, זה ממש פירק אותי מבחינה רגשית, נפשית, מנטלית, מכל הבחינות. אבל כשאני מסתכלת על זה בדיעבד, אז אני מבינה שהחוויה הזאת היא מאוד בנתה אותי. אם לא הייתה את החוויה הזאת, לא הייתי לוקחת אחריות על החיים שלי. אם לא הייתה את החוויה הזאת, לא הייתי יוצאת למסע של לנסות להבין, לחקור את עצמי, את הגוף שלי, את הנפש שלי. אם לא הייתה את החוויה הזאת, דרך החקירה של הגוף והנפש, לא הייתי מגיעה לעולמות הרוח. כאילו לא הייתי מגיעה לחקור על פיזיקה קוונטית, ואז להבין ש... אני חושבת כשהבנתי שפעולות מאוד קטנות בחיים שלי יכולות לשנות את הגוף שלי, את המבנה האטומי של התאים שלי, ואתה ממשיך לחקור את זה, ופתאום אתה גם מגלה שגם מחשבה יכולה לשנות את המבנה האטומי של הגוף שלך. ושם הגעתי בעצם לעולם של פיזיקה קוונטית, ואוקיי, אז בוא נבין מה זה בעצם אותה המחשבה ומה זה בעצם אומר. וכשחקרתי את הנושא הזה, פתאום גם התחלתי להיפתח לעולם הרוח ולהבין יותר טוב מה חוויתי. וכשאתה מבין מה חווית, אתה פתאום גם מגלה את הפוטנציאל של הדבר הזה על החיים שלך.
אז איך היום באמת את מרגישה שהידיעה הזאת משפיעה על איך שאת רואה את העולם ואת החיים שלך?
שאנחנו באמת היוצרים של המציאות שלנו, בין אם אנחנו מבינים את זה או בין אם אנחנו לא. אנחנו, מה שאנחנו חושבים ומה שאנחנו מרגישים מעצב את מה שאנחנו חווים ביום יום שלנו. והחלק המנחם הוא בזה שאנחנו יכולים לקחת אחריות ואפילו שליטה על מה שאנחנו חושבים ומרגישים וליצור לנו מציאות אחרת לחלוטין. אז מי אדם שהיה עסוק בלמה זה קרה לו, באי אפשר לתקן גוף חולה, לדוגמה, לאדם
נפש
ש...
חולה.
מה זה?
או נפש חולה.
או נפש חולה, לאדם שחי בגוף בריא, עם נפש בריאה, נפש חדשה, ויוצר את המציאות של עצמו. עכשיו, להגיד שזה תמיד קל, לא. כי אתה כל הזמן מתפתח, וכל פעם, וכנראה שאם אתה חווה כל מיני חוויות שהן פחות נעימות לך, זה בשביל שאתה תתפתח. אבל זה מקום אחר לגמרי.
את יכולה טיפה, אני, גם כשאנחנו דוברות אחד על אחד, אני תמיד ככה חוקרת אותך, כי זה, כי באמת מבחינתי היה לך, ברור לי את המחירים והכאב שעברת שם, אבל באמת איזושהי מין הצצה כזאת, נקרא לזה מאחורי המסך, או אפרופו אמרת מטריקס ואחד ואפס, אז כאילו באמת לראות את המטריקס הזה מכיוון אחר. מעניין אותי ככה, במקום הזה של הפיזיקה הקוונטית, במקום הזה של יצירת מציאות, יכולה טיפה להסביר מהחוויה שלך, שבאמת הייתה ממש חוויה בלתי אמצעית, זה לא, את יודעת, חשיבה תיאורטית על, או ממש היית בתוך המרחבים האלה, של איך את ראית את החיבור הזה קורה, איך ראית אותו ממש ברמה, אני אקרא לזה המולקולרית או הקוונטית.
יש משהו שאני יכולה להגיד את זה בחוויה של בראייה למשל, אז מה שרואים זה בעצם רואים שהכל זז והכל מחובר, זאת אומרת לא מחובר, אין באמת גבולות, זאת אומרת נגיד אם אנחנו בחיים ביום יום אנחנו רואים איזשהו אובייקט או איזשהו אדם, אז אנחנו רואים גבולות כאילו סביב או איזשהו זה, כשאתה נכנס למרחב הזה אין באמת גבולות, זאת אומרת אתה ממש אם אני אצטרך לתאר את זה, אתה ממש רואה כמו רשת של נוירונים, אוקיי? של, את רואה נוירון, נכון? אז את רואה אותו, אבל את גם רואה שהוא שולח זרועות, והוא מחובר לעוד מלא נוירונים אחרים, אז את ממש רואה את זה ככה. זאת אומרת, את ממש רואה גופים, את יכולה להגיד שזה גוף, אבל את גם רואה כמו מין איזשהו
שלו.
מין, בדיוק, כמו מין שלוחות כאלה, כמו של... אפילו מין אור כזה של כאילו מין חיבור, כאילו מין אובייקט אחד לאחר, והרבה פעמים זה גם כל הזמן זז, זה גם כל הזמן בתנועה, זאת אומרת זה אף פעם לא סטטי, כאילו גם דברים שהם סטטיים הם לא סטטיים,
לכאורה
אז את
נראה
רואה את זה ככה,
חפץ דומם.
כן, גם אם זה חפץ דומם את לא רואה את זה, את כל הזמן רואה את זה ככה, זה חוויה מאוד מעניינת, כאילו בדרך כלל גם הצבעים הם מאוד חזקים ובוהקים, את ממש יכולה לראות את ההבדלים בין הצבעים, אפילו בין גוונים את ממש יכולה לראות את זה, זה בחוויה מה שאת רואה ויזואלית. מבחינה של את שומעת, אז את שומעת בצורה מאוד עוצמתית, את גם יכולה לשמוע אנשים שלכאורה מאוד רחוקים ממך, ואת יכולה לשמוע כאילו הם מדברים ממש לידך. אז הכל מאוד חד. זאת אומרת, את גם רואה מאוד חד. את אגב, גם כשאת רואה את כל ה... גם כשאת רואה את זה כמו רשת של נוירונים והכל מחובר, את גם יכולה להתפקס כאילו על אדם או על אובייקט ולראות אותה גם בצורה מאוד חדה. זאת אומרת, את יכולה להאמין, זה כמו מין זום, זום אין וזום אאוט כזה שאת עושה. אז זה בחוויה של מה שאת רואה ומה שאת שומעת, וגם בלשמוע אגב, גם החפצים מדוממים יש להם צליל, שזה משהו שהוא מאוד מפחיד, זאת אומרת כי בעולם שאנחנו לימדו אותי, בסדר? חפצים דוממים הם אין להם חיים, אוקיי? בטח לא מוציאים צלילים, אוקיי? אז צלילים ייחודיים, אני לא, זה לא צלילים שאנחנו שומעים ביום יום, אבל את ממש זה, ויש גם את העניין של ההרגשה, אוקיי? הרגשה היא שאת פשוט חלק מהכל והכל חלק ממך, ברמה של כאילו שאת ממש מרגישה כאילו מישהו מלטף אותך, ממש מרגישה שמישהו נוגע בך לפעמים, אוקיי? זה מאוד תלוי בכמה זה רחוק ממך. את ממש כאילו, אני זוכרת שכשירדנו מהקומה 22, אז ירדנו, זה היה בתל אביב, והדבר הראשון שהרגשתי זה, הרגשתי שאת השמש שהייתה מאוד חזקה, ואני זוכרת שהפניתי את המבט שלי, כי הייתה כל כך חזקה לי, ועדיין הרגשתי את הקרניים של החודרות לי לעצמות, כאילו הרגשתי את החום הזה. אני זוכרת שכשהרכבים עברו לידי, בהרגשה שלי הם עברו דרכי. זאת אומרת, זה ההרגשה שאת מרגישה. אז את בעצם מרגישה שכל מה שיש סביבך, כאילו את מרגישה וחובה אותו. בדיוק, חלק ממך. זה נעים במידה. אוקיי. לפעמים אני מתארת את זה כמו ילדים שהם גדלים, אז זה פתאום לקחת נגיד ילד שהוא גדל בסביבה מאוד, את יודעת, כזאת פסטורלית, עם שקטה, ואז פתאום, אפילו חוויתי את זה עם אחד האחיינים שלי, פתאום הגענו לאמצע עיר רמת גן, בצומת, סוענת, אז את רואה את הילד במצב שהוא מסתכל ימינה ושמאלה ומוקפץ כזה, כי הוא מבחינתו יש לו המון גירויים, הוא לא רגיל לזה, כי הוא רגיל לסביבה מאוד שקטה, פסטורלית, ופתאום את מביאה אותו. אז זה ממש ככה. זה ממש ככה.
שוב ככה, אם באמת נחבר את זה מה שדיברנו, זה גם ממש לראות את האחדות, אנחנו מדברים הרבה הרבה ביצירת מציאות הזה, שמה שקורה בתוכי משפיע על מה שקורה בחוץ, משפיע על אנשים אחרים, אז ממש ראית את זה ברמה, שוב, הקוונטית, ברמת המבנה, וגם מה שאנחנו מדברים על העניין הזה, שבעצם זמן ומרחב הם רק פרספקטיבה שלנו, גם את זה חווית.
אין זמן ומרחב. זאת אומרת, גם אז לא ממש הבנתי את זה, אבל כשחוויתי את זה, זה ממש, מה זאת אומרת אין זמן ומרחב, כאילו מה קורה פה זה מאוד מפחיד, אבל אין, זאת אומרת, אין דבר כזה. זה לא משנה כמה אדם נמצא רחוק ממך, או כמה אתה חווה את זה, כאילו הוא חלק ממך, וגם העניין הזה של הזמן, אין
כמו שחווית חוויות לא מהחיים האלה, והרגשת אותם וחווית אותם.
כן.
ידיעות לגמרי.
לגמרי.
תח בחדר באותו רגע.
נכון.
מדהים.
שוב, אז באותו הזמן, זה אחד הדברים היותר מפחידים שחוויתי. היום זה כבר אחרת.
אני תוהה שהיום באמת אחד הדברים שאת עושה זה ללוות אנשים בכל מיני מצבים כאלה, וללוות אנשים שעוברים התמודדות נפשית כזו ואחרת. מנקודת המבט שלך, את חושבת שהרבה מהם או חלק מהם או כולם, זה בעצם איזשהו סוג של, נקרא לזה התעוררות רוחנית או חוויה רוחנית, שאם היינו מבינים את המציאות הזאת ממקום אחר אולי היינו מתמודדים איתה אחרת, או שזה לאו דווקא?
באופן, היום אני מבינה שלרגשות יש, הרגש הוא בעצם מפתח לאותה חוויה רוחנית שאנחנו חלקנו רוצים או לא רוצים לחוות, בסדר? עוצמת הרגש, אוקיי? הרגש הזה הוא יכול להיות או רגש מאוד חיובי, והרגש הזה הוא יכול להיות גם רגש מאוד שלילי. זאת אומרת, אני יכולה לחוות חוויה מאוד שלילית, שבעקבותיי תציף בי רגש מאוד שלילי, שיכול לפתוח לי את התודעה, ופתאום אני באמת אתחיל לחוות את העולם אחרת. חלק זה קורה בצורה מתונה, חלק זה קורה בצורה יותר אינטנסיבית, וחלק, בוא נגיד שאם אנחנו מקשרים את זה לאירועים שקרו בתקופה האחרונה, אז חלק גם מהאנשים שהיו במסיבת נובה, אז חלקם היו בהשפעה של אלכוהול וסמים. וסמים, מה שהם עושים, הם פותחים את החושים עוד יותר. אז כשאתה חווה חוויה עוצמתית, בין אם היא חיובית או שלילית, אז היא בעצם פותחת אותך למרחבים חדשים, אני בטוחה שחלקם, שזה בדיוק מה שקרה להם. עכשיו, תוסיפי לזה גם שזאת הייתה חוויה מאוד שלילית, אז בעצם נכנס לשדה שלה עם זיכרון מאוד קשה, שכל הזמן מנהל אותם וכל הזמן מפעיל אותם. חלקם, אני מניחה, גם חוו פסיכוזות, זאת אומרת חוו ממש שיגעון.
מהניסיון שלך היום בעצם, עם כל מה שעברת, גם למי שמתמודד, גם למי שעוזר לאנשים להתמודד, מה את היית ממליצה לעשות, לאיזה כיוון ללכת או לשלב דברים?
אני חושבת שאחד זה ההבנה הכי, בשלב הזה ההבנה שאם באמת רוצים להוציא את הבן אדם מהמצב הזה, אז למנע ככל האפשר מאשפוז. אפשר לעשות את זה בתוך הקהילה, והסיפור שלי מראה שאפשר לעשות את זה בתוך הקהילה, ובאמת הגעתי לאיזשהו קצה. אבל הוא דורש הרבה מהמשפחה, הוא דורש הרבה גם משאבים, גם כלכליים אגב, אבל כן אפשר לעשות את זה. במצב של באמת איבוד שליטה, של אני לא רואה דרך אחרת שבה הם כן לשתף פעולה עם הרופא המטפל, בדרך כלל הפסיכיאטר, אבל אני כן חושבת שזה מאוד חשוב שיהיה את האיש רוח הזה שמלווה את זה בתהליך. כי להבין גם שזה מצב, והמצב הזה הוא לא לתמיד, בסדר? גם אחר כך בחיים שלי, שחוויתי את חוויית ההתעוררות הרוחנית לא במסגרת של כשזה קרה לי בפעם הראשונה, כשכבר התחלתי לחוות את זה שוב, אז זה יכול להימשך כמה ימים. כשאתה יודע לנהל את זה, זה כבר לא מפחיד אותך, ולפעמים זה אפילו מתפרס על חודשים. אבל כשאתה לא יודע לנהל את זה ואתה נסחף, אז אתה באמת יכול להגיע לשיגעון.
וכמובן,
אז
שדיברת עליהם, של תזונה, של ספורט, של שינה, של כל מיני דברים שלא, הרבה פעמים לא מתייחסים אליהם.
נכון, במצבים, למשל, במצבים פסיכוטיים, אז כמה שיותר להביא לסביבה שקטה, אם אפשר לא עירונית, אז יותר טוב. לא תמיד זה מתאפשר, אני מבינה, אבל להבין שחיבור לטלוויזיה, רשת, כל הדברים, זאת אומרת, להעיף כמה שיותר כל הדברים שיכולים לעורר את החושים של אותו האדם, כאילו בשלב הזה למזער כמה שאפשר. אם אנחנו מדברים כמובן על אירועים פסיכוטיים, ולהבין שזה עניין של זמן, ולא להיכנס גם, הרבה פעמים יש את העניין הזה של רוצים להבין מה קורה לאותו בן אדם, אז שואלים אותו מלא שאלות, או מנסים להבין, ואי אפשר, כשבן אדם נמצא בתוך הסיטואציה הזאת, והוא חווה את מה שהוא חווה, הוא יסביר את זה במילים ובכלים שיש לו, והרבה פעמים זה יהיה חסר היגיון מוחלט. וככל שמעוררים יותר את הדבר הזה, אז רק מייצרים לו עוד יותר חשיבה לגבי הדברים שהוא כביכול מנסה להסביר, וגם צריכים להבין גם שבצד השני הוא גם מזהה את השיפוטיות ואת הביקורתיות ואת התהיות בצד השני, כי הוא מחובר אליכם, הוא מבין את מה שקורה, אוקיי? הוא לא תמיד יודע להגיד בדיוק מה שאתם חושבים, אבל הוא מרגיש טוב מאוד, אז הוא יכול להרגיש בוז, הוא יכול להרגיש זלזול, הוא יכול להרגיש
פחד.
פחד, כן? אז ככל שמעוררים יותר את השאלות האלה, מייצרים, זה רק, זה פשוט להשקיט, כאילו לתת לדברים לעבור, והדברים עוברים. כאילו זה לא, זה, יש עוד מיליון כלים, כן, מדיטציה, אבל שוב, במצבים של, אם אנחנו כבר מדברים על פסיכוזות, אז במצבים האלה לבוא ועכשיו להגיד לבן אדם לעשות מדיטציה, זה פחות עובד, לא רואה אותו זה, אבל יחד עם זאת, יש מדע, קימטיקה, אומרים לזה מדע התדרים, המוח שלנו כל הזמן נמצא בהאזנה, בין אם אנחנו מבינים את זה ובין אם אנחנו לא, ומוזיקה היא מאוד משנה את התודעה שלנו, ויש מוזיקה שמאוד מרגיעה, אוקיי? יש באינטרנט מלא, אפשר אפילו
אולי נשים
להשאיר,
אפילו לינק כזה ב...
אולי אפילו, כן, נשים אפילו לינק, של מוזיקה שהיא פשוט מרגיעה, אוקיי? והיא פשוט משנה את התדר של אותו האדם. לא סתם כשהולכים למנזרים טיבטיים, אז יש כל הטיבטיאן בולז האלה וכל מיני צלילים מסוימים, זה לא סתם, זה צלילים מאוד מסוימים בתדר מאוד מסוים שמשנים את גלי המוח, וזה בעצם המטרה. אז מוזיקה זה אחד הכלים, והרבה הרבה סבלנות.
אז אנחנו בכל זאת בפודקאסט על יצירת מציאות, וככה נגענו בזה תוך כדי השיחה שלנו, אבל מעניין אותי באמת מתוך הפרספקטיבה שעברת, ובאמת דיברת על זה גם קודם, ככה נגעת בזה שבעצם התדר הפנימי שלנו, התדר שאת נמצאת בו, גם דרכו את חווה את המציאות, וזה גם הדברים שאת פוגשת אותם, והיום כשאת באמת עשית כבר את המטסה, וגם יש לך את ההבנה הרוחנית, וגם את הכלים, כשאת היום מסתכלת על הנושא של יצירת מציאות, כשאת באה לצורך העניין ליצור מציאות בחיים שלך, איך בעינייך זה, עזבי שקודם בכלל לא חשבת שזה אפשרי, והיום את יודעת, אבל איך בעינייך זה משנה, או איזה כלים זה נותן לך, או דגשים שאת שמה לב אליהם, בגלל שאת יודעת את מה שאת יודעת, ובגלל שחווית את זה בלבל הזה.
איזה דגשים זה נותן לי?
או מודעות לדברים מסוימים.
קודם כל אני אגיד שאני משתמשת בגוף שלי בשביל לזהות דברים בעצמי, זאת אומרת אני גם לא מנסה לתקן שום דבר בחוץ, כאילו אני מבינה שהכל הוא בפנים אצלי, אבל אני משתמשת בגוף שלי בשביל לזהות דברים שלא מתכתבים עם התדר שאני רוצה, אוקיי? ברור שאני רוצה להיות בהרמוניה, וברור שאני רוצה להיות רגועה, ולהיות במצב של יצירה, אבל הרבה פעמים זה לא קורה. זאת אומרת, זה לא קורה כי אנחנו חיים בסוף בעולם הזה, ואנחנו חווים כל מיני חוויות, ורק עכשיו הייתה את החוויה של 7 לאוקטובר, שגם אותי הצליחה לערער, וגם אותי הצליחה להוציא איפשהו מהאיזון. אני חושבת שקשיבות לגוף שלי, ברמה של תחושות, והיום זה הרבה ללב שלי, ממש כאילו להרגיש את הפעימות של הלב שלי, נותנת לי הרבה תשובות האם אני על המסלול או לא במסלול. והיכולת הזאת של לדעת לקייל את עצמי בחזרה למסלול, כדי להיות בדיוק בתדר הזה של היצירת מציאות שאני רוצה. בסדר? וזה ממש כלי שאת לומדים איך להתקייל בחזרה. זה לא איזה משהו שלא בר השגה, והוא, האמת היא שהוא גם די פשוט. זה מתחיל ב... זה מתחיל, מתחיל, בכמה דקות עם עצמך בשקט, עם נשימות והקשבה לגוף. וכשאתה לומד להרגיע את עצמך, אז אתה מתחיל לעשות את זה כל פעם במהלך היום. זאת אומרת, יש לנו כל פעם איזושהי תפיסה שאנשים שהם יוצרים מציאות, או אנשים של זה, הם כל הזמן רגועים, והם כל הזמן נמצאים בתדר הזה, והם כל הזמן, לא, כאילו, גם אני מרגישה שאני יורדת מהתדר הזה לפעמים, ואני כל פעם צריכה לקייל את עצמי בחזרה.
אני מדברת על זה הרבה, שבאמת הרבה פעמים שואלים, אוקיי, אז תדר, איך אני יודע אם אני בתדר או לא בתדר? אז אני אומרת שני דברים, אחד זה באמת מה משתקף לי בחוץ, כי כמו שאמרת, אין מציאות בחוץ אלא משהו בתוכי, אז מה משתקף בחוץ זה בעצם, אני קוראת לזה פידבק מהמציאות החיצונית, כדי לדעת איפה התדר שלי ומה עוד בתוכי אני יכולה לכוון, והתחושה באמת וההרגשה, כי זה אני קוראת לזה הווייז הפנימי, הרגש, החוויה הפנימית, פעימות הלב, תחושת בטן, האינטואיציה, על כל אחד יש שם אחר, וגם חוויה קצת אחרת, אנחנו גם מרגישים את זה קצת אחרת, כל אחד, אבל זה ממש חוויה שנמצאת בתוך הגוף, ובעצם נותנת לנו, דיברת כל הזמן, ולי עלה כמו מטמר כזה, זה גם קולט תדר ויודע באיזה תדר הוא נמצא, וגם יש לו יכולת של להזיז את התדר, ולכוון את התדר דרך כל מיני כלים, כלים שאת דיברת עליהם, כלים שאת מלמדת ועושה, וגם באמת כל אחד מוצא לו בסוף את הכלים שלו, שמאפשרים לו לכוון מחדש את התדר לאותה מציאות שהוא רוצה ליצור, אם זה שלווה, אם זה אהבה, אם זה שמחה, חופש, whatever, שבאמת זה מאוד מאוד חשוב, דיברת על זה, זה בתוכי, כאילו הרבה פעמים, במיוחד, שוב, אנחנו מדברות הרבה על השבעה באוקטובר, אבל לאורך החיים תמיד יש לנו כל מיני אירועים, ואנחנו אומרים, טוב, אני ככה כי קרה ככה, כי המציאות היא כזו, כי דברים כאלה קורים, כי כל מיני דברים שלא קשורים אליי, וזה משהו שאני שומעת הרבה בכלל, ובחודשים האחרונים במיוחד סביב זה של, אבל מה אני יכולה לעשות כי זאת המציאות, ומה אני אתעלם, אני אתמון את הראש בחול, ובעצם את מחזירה אותנו לזה שזה בסוף צריך לחזור פנימה, כי שם באמת נמצא המפתח לשינוי, ולא משנה מה קורה סביבנו.
נכון, בגדול, אני תמיד אומרת שהשאיפה שלי תמיד להגיע עם המלווים שלי זה למקום הזה שאני יודעת שהיא תהיה את הידיעה הפנימית שלא משנה מה יגיע לפתח דלתי, אני אדע להתמודד איתו. זה אחד, ובאמת את המקום הזה של לקחת אחריות ולהבין שמה שאני חושבת ומה שאני מרגישה בעצם אני היוצר של המציאות שלי. וכשאנחנו, וזה לא פשוט אגב, כן? זה מאוד קל לבוא ולהגיד את זה, אבל כשאתה נמצא במצבים קיצוניים בנפש שלך, אז לך עכשיו תלמד מישהו לחשוב בצורה חיובית
גם
ולהרגיש
כשאתה לא נמצא
רגשות.
במצב קיצוני, זה לא
גם
פשוט,
כשאתה,
תגלה לך.
נכון, גם כשאתה לא נמצא במצב קיצוני, זה בדיוק העניין של ה... אני חושבת שכל המסע שלי בעצם לימד אותי שאם אני לומדת בלהתנהל עם חומר, אוקיי, שזה בעצם להבין שהכל משפיע עליי, אבל גם אני משפיעה על הכל, ואז אני מתחילה לסנן מכל מה שמשפיע עליי, איזה תכנים אני רואה, איזה תכנים אני שומעת, איזה אנשים אני מסתובבת איתם, איזה אוכל אני מזינה את הגוף שלי, אוקיי, וגם לעבוד על הכלי שלי, על המאכל שלי, על הגוף שלי, אוקיי, כדי שהוא יהיה בריא יותר, כדי להכיל יותר אור, להכיל יותר אנרגיה, כי אם יש לי יותר אנרגיה, אז אני יכולה לעשות יותר, אני יכולה ליצור יותר, אוקיי, אני יכולה, ואם אני יכולה ליצור יותר, אני יכולה ליצור את המציאות שאני רוצה יותר, אז, וגם כל הנושא של כל האמונות והתפיסות האלה שהן מעכבות אותי, להשתחרר מהן. עכשיו, לי זה קרה ברגע אחד של בבום כזה שבא ואומר אוקיי כל מה שאת מכירה על העולם הוא בעצם לא נכון והנה עכשיו לכי תתחילי, זה היה מאוד מזעזע, אבל לגשת לחיים באופן סקרן של האומנם זה ככה, כאילו האומנם זאת האמת, כאילו האומנם זה התפיסה, האם זה התפיסה שמשרתת אותי, אולי יש משהו אחר.
סימני שאלה ולשאול שאלות.
כל הזמן, גם כל מה שאני חוויתי, כאילו תשאלו שאלות, כאילו שימו סימני שאלה, זה חוויה שלי, לא אומרת חוויה של מישהו אחר, כאילו, אבל דיברנו על זה פעם אחת, ואמרנו שאם אתה רוצה למצוא את האמת, אז אתה צריך להיות מוכן להשתחרר מכל מה שאתה ידעת בעבר. וחלק מזה מלהשתחרר מכל מה שידעת בעבר, זה אומר לרסק לחלוטין את התפיסות והאמונות שלך, על פיהם לפעמים גדלת, וזה הקור שלך, ועל פיהם לפעמים בנית עולם שלם. אז זה חלק מזה.
אני אגיד שלפעמים אנשים שמחפשים את האמת, או לכאורה מחפשים את האמת, המטרה שלהם זה להוכיח שהם צודקים, ושהדרך שלהם נכונה, ובעצם זה בדיוק מה שאנחנו מדברות על, שזה בדיוק ההפך, זה להיות מוכן להטיל ספק בכל מה שאני מאמינה, בכל מה שאני רואה כאמת, עכשיו לא בהכרח כי הכל לא יהיה נכון, אלא כי באמת לאפשר לעצמי לראות את המציאות מעיניים אחרות, ולברר עבור עצמי מה נכון ומה עובד לי, ואני מדברת על זה הרבה, שבמיוחד בשנים האחרונות, הרבה מהאמיתות, במרכאות או לא במרכאות, שגדלנו עליהן, התפרקו, אצלך זה קרה בחוויה האישית שלך לפני 11 שנה, אבל זה קרה לנו עכשיו גם בחוויה הקולקטיבית, ככה סביב הקורונה, זה קורה כבר הרבה שנים, אבל זה היה איזה מין, באמת איזה מין מסה קריטית כזאת של שינוי, שלא את כולם, אבל הרבה מאוד אנשים זה דחף להתחיל לשאול שאלות על האמת ועל המציאות, ולעורר אותנו לצאת למסע חיפוש הזה, ובאמת הרבה אנשים עושים ועשו, והנה עכשיו השבעה באוקטובר, את מי שעוד לא עשה את זה, זה דוחף עכשיו, ומי שלא ידחוף אותו עכשיו, אז יקרה עוד מה שלא יקרה, שידחוף אותנו הלאה, כי זה מסע החיים שמניע אותנו לחיפוש, וזה גם הביא אותי לשאלה שככה תהיה לקראת שאלת הסיכום, ואז גם אגיד אם יש עוד משהו שאת רוצה להוסיף, אבל שמעניין אותי באמת מתוך המסע שלך ומהפרספקטיבה שלך, מה מבחינתך, מה המטרה שלנו פה? בשביל מה התכנסנו לכאן לכל התהליך הזה, כמו שאת רואה את זה היום?
וואו, שאלת השאלות. לפעמים אתה חי, נראה לי, חיים שלמים בשוכנה שזאת השליחות שלך, ואז תוך כדי אתה מגלה כאילו אולי יש לך שליחות אחרת. אז אני אגיד משהו שפשוט לחיות. פשוט לחיות ולמצות את החיים במלואם. וכשאני מדברת על למצות את החיים במלואם, זה אומר להיות נוכח ברגע וליהנות מכל החוויה החושית שהחיים האלה מעניקים. כי בסוף, בהבנה שלי, שוב, בהבנה שלי, הנשמה באה לפה בגוף הפיזי כדי לחוות. לחוות משהו שהיא לא יכולה לחוות ללא הגוף הפיזי. וזאת החוויה האנושית הזאת. והחוויה האנושית הזאת, אנחנו לימדו אותנו, כן, להסתכל על החיים כטוב ורע, והאמת היא שזה לא בדיוק ככה. אין טוב או רע. אילו, גם אם באותו הרגע אני חווה חוויה שהיא נוראית ובלתי נתפסת, כמו למשל עכשיו בשביעי לאוקטובר, אין, זאת חוויה נוראית ובלתי נתפסת, עם המון 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 שאלות, בסוף יהיה אור מהחוויה הזאת. וכרגע, בזה הרגע, קשה לנו לראות את זה וקשה לנו להבין את זה, אבל בעוד איקס זמן מעכשיו, הדברים יותר יתבהרו. אז אני יודעת שיש הרבה אנשים שיש להם סיסמאות מאוד גדולות לגבי איך אנחנו אמורים לחיות את החיים ולמה באמת באנו והכל, וגם אני הייתי בטוחה פעם שזה זה, ועם הזמן זה פשוט התבהר לי שפשוט לחיות, פשוט לחיות, לחיות, ללכת עם החלומות שלנו גם אם הם נראים הכי הזויים והכי לא הגיוניים שיש. אם אנחנו מרגישים שזאת השליחות, ללכת ופשוט לעשות את זה, אבל לחיות. וכשאנחנו עושים את זה, אז לעשות את זה בשמחה ולא ממקום של סבל. וזהו, כאילו, זה עד כדי כך פשוט, נראה לי.
מאמן, מאמן. שאלתי אותך את זה כבר פעם, וידעתי שזה, אבל זה כל כך כל כך חשוב, וכל פעם שאת אומרת את זה, את מהדהד לי בעוד לבל. אנה, יש עוד משהו שלא שאלתי שאת רוצה להגיד? משהו שהייתי צריכה לשאול.
לא, אני כן אגיד ואומר שאני מאוד אוהבת את הפודקאסט שלך. אני חושבת שזה אור מאוד גדול. אני לא יודעת איך יצא הפרק הזה, אבל זה מה שאני מקווה. אני מקווה שתמשיכי להאיר את האור שלך, ושאנחנו נחיה, פשוט לחיות. זהו.
מהמם, מהמם, מהמם. ומי שרוצה להגיע אלייך לדבר איתך איך עושים את זה, אנחנו גם נשים לינקים ופרטים.
אנחנו, יש לי אתר, יש לי וואטסאפ, יש לי פייסבוק, אני תמיד 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 זמינה בוואטסאפ, אני גם תמיד תמיד חוזרת. פשוט דברו איתי.
מהמם. גם אם זה אנשים שמתמודדים, וגם אנשים שמישהו קרוב אליהם מתמודד והם רוצים אולי הכוונה או עזרה או...
כן, לרוב אני עובדת עם מתמודדים עצמם, ומדי פעם אני גם יותר מכווינה את המשפחות של מה לעשות, איך לעשות, איזה אופציות יש וכן הלאה. כן, אבל לרוב עם המתמודדים עצמם.
אני יכולה להגיד מהיכרות אישית שאני ממליצה בחום, ובאמת מעבר לכלים ולידע ולחוויה שאת עברת, זה לא תיאוריה כמו הרבה פעמים שאנשים ככה עוסקים בתחומים האלה, זה מה שנקרא בדמך. את גם נשמה מדהימה, אני חושבת שמי שהיה איתנו עד כאן הבין את זה והרגיש את זה, ובעיניי זה המתנה קודם כל הכי הכי גדולה שאת מביאה איתך לחדר, שזה זה האור שאת והאופטימיות שלך והפרספקטיבה כל כך כל כך ייחודית שלך. אז אנה, אהובת ליבי, תודה עלייך.
וואו, תודה רבה.
ענקית שאת בחיים
תודה
שלי
רבה.
בכלל, ועל הפרק הזה במיוחד אני מאמינה ומקווה שככה גם הפעלנו אסימונים וגם נתנו כלים, וגם הבאנו גם אולי הרבה שאלות שבעיניי זה חשוב לא פחות מהתשובות. אז תודה רבה. תודה אנה.
תודה רבה. תודה.
ביי בינתיים, ותודה לכם שהייתם איתי פה ועם אנה. בפודקאסט של מאסטר, זה האקדמיה ליצירת מציאות, מזמינה אתכם כמו תמיד לשתף אותנו, מה לקחתם מהפרק, לאן אתם לוקחים את זה איתכם, אם יש לכם שאלות ונושאים לפרקים הבאים, שאתם עושים עוד פרק עם אנה, מוזמנים לכתוב לי, וכמובן לאנה, אז תודה, ונתראה בפרק הבא, ביי בינתיים.